אנחנו במסכת סופרים, פרק ח', כי כשלומדים סוגיה שיש לה מקור תנאי משמעותי, אז כדאי לראות את המקור התנאי. אז אנחנו נמשיך בסוגיה שלנו, אבל אנחנו עושים פסק זמן קצר, שנייה לראות מסכת סופרים, פרק ח'. עכשיו, ביחס למסכת סופרים, יש לנו מחלוקת, האם היא חיבור של התנאים או של הגאונים? האם הגאונים לקטו מתוך ברייתות ליצור מסכת סופרים, או שמסכת סופרים זה מסכת בעצם קדומה? אתם יכולים לראות התייחסות לזה בשח בלחות סתם, והתייחסות לזה בתוספות בכמה מקומות, כולל מסכת ברכות שקורא למסכת סופרים ספרים חיצוניים, וגם התוספות מסכת מגילה. תוספות דן בכך שיש דברים שאנחנו נוהגים כמו ספרים חיצוניים ולא כמו השעס שלנו. דיינו, יש דברים שאנחנו נוהגים כמו מסכת סופרים ולא כמו השעס שלנו. למה תוספות קורא לזה ספרים חיצוניים? אז אתם יכולים לראות בהתחלת הספר רב פועלים של הבן של הגרא, שהוא מתייחס לאיך נוצרו המסכתות הקטנות האלה. ואז הוא מתייחס לרעיון שבעצם היה כמה סידורים של השעס, באחד מהסידורים אז מסכת סופרים נפלה הצידה. הוא הולך עם השיטה שזה חיבור של תנאים. אנחנו נצא מתוך נקודת הנחה שזה חיבור של תנאים. ערוך השולחן בהלכות חנוכה כותב שידוע שיש שיבושים בגרסאות של מסכת סופרים. אני לא כל כך מהר במחילה, אני לא כל כך מהר ממהר לומר שדברים שנראים לנו תמוהים הם שיבוש. זאת אומרת, אנשים פוסקים, מרבים לומר את זה על התוספתא ועל המסכת סופרים, ואז פתאום אתה שם לב שבעצם מה שכתוב מופיע. מופיע להלכה. אז אני לא ממהר לפסול דברים שנראים לנו תמוהים במסכת סופרים או בתוספתא, כי הרבה פעמים ההפך, אם נשאיר את זה כנקודה לחשיבה, בסוף זה יישב לנו סוגיות. לדוגמה, כתוב בתוספתא על מסכת שבת, שישים גרגיר מלח בתוך נר שבת. כשאתה מדליק נר שבת, שים גרגיר מלח. אז התוספתא הזו היא מכל מה שכתוב ברמב״ם. כנראה שאיכשהו בהדלקת נרות שלהם, אם היית מוסיף מלח לנר, אז היה דולק יותר טוב. לא יודע למה, לא מבין בזה, אבל זה היה נותן אור יותר טוב, והרמב״ם מזכיר את זה. והמקור היחיד לדבר הרמב״ם זה בתוספתא. וכן, רוב דיני לא תלכו בחוקות הגויים, זה בעצם תוספתא במסכת שבת. כשהמשנה דנה האם יוצאים בשן שועל או לא בשן שועל, אז מתוך זה התוספתא עושה פרק שלם של הלכות דרכי המורי. אני, לפני שלמדתי דרכי המורי בשולחן ערוך, כבר ידעתי את התוספתא, כשלמדתי שבת, למדתי את התוספתא, התעכבתי איזה שבוע שלם לנסות להבין את כל הדינים שכתוב בתוספתא, שבאמת אין להם דיונים בשס. אותו דבר במסכת סופרים. יש לנו הרבה הלכות שעיקר מקורם הוא במסכת סופרים. גם ברכות שקידשן ממצטה וציוונו על מצוות ציצית לא כתוב באף מקום. יש להתעטף בציצית, וגם זה מסכת סופרים. מצוות על תבילת כלים, לא כתוב באף מקום לברך, המקור הוא במסכת סופרים. ישנו הרבה דינים שמקורם במסכת סופרים, כולל מנהגי הפטרות, הפטרה, וכולל דיני מתנות לאביונים. הרבה דינים של, הרבה מנהגים ודינים של החגים בעצם מקורם במסכת סופרים. גם הדינים של ברכת הלבנה, מקורם בעצם במסכת סופרים. אז זה נכון שגמרא בסנהדרין דנה בזה. אני רק אומר, אני בא להדגים שמסכת סופרים היא מסכת מאוד חשובה לנו. בין אם זה יש לה את המשקל של חיבור גאוני מבוסס על מקורות תנאים, או חיבור תנאי, אז מסכת מאוד חשובה לנו. כן.
לפי רב אברהם אחי הגר"א, אז זה סודר על ידי רבי גם, על המסכתות הקטנות?
אני הבנתי שזה סודר על ידי תנאים, לאו דווקא על ידי רבי.
אז בגלל שזה לא היה ידי רבי, זה לא נכנס לשס.
זה תראה שם, יש לו מהלך שלם.
ואיזה ספר הרב
אמר? רב פועלים, רבי אברהם, בנו של הגר"א.
בנו של הגר"א.
והיה לי העתק פה, אולי עדיין יש לי. תזכיר לי אם אתה רוצה בסוף השיעור, אני יכול להשאיר לך.
והקדמה?
אני כמדומני, זה לקראת סוף ההקדמה, כן. אם לא מצאת, תאמר לי, אני... לא מצאת את הספר? יש לי עתק מיותר, אני יכול להשאיר לך.
נפקא מינה להלכה, כשהם עושים את הסיום השס, הם כוללים גם את מסכת
הקטנות? לא. אנחנו מתחילים פרק ח', אין מברכים לירך אלא במוצאי שבת, כשהוא מבוסם, כשהבן אדם מבוסם, הוא שמח, הוא אכל טוב, הוא כלים נעים, ותולה עיניו כנגדה ומיישר את רגליו ומברך אשר מאמרו ברא שחקים וברוח פי קוצמם חוק זמן ניתן להם שלא ישנו תפקידם פועלי אמת שפעולתו אמת ולהבנה אמר שתתחדש באור יקר ועטרת תפארת לעמוס היבטן שהם עתידים להתחדש כמותה לפאר ליוצם על כל מחותו ברוך תה השם מקדש ראשי חודשים ואומר כימל פעמים סימן טוב סימן טוב תהיה לכל ישראל ברוך יוצך ברוך סך ברוך קונך ברוך בורך ועוקד גימל רקידות כנגדה ואומר גימל פעמים כשם שאני רוקד כנגדך ואני נוגע בך כך אם ירקדו אחרים כנגדי להזיקני לא יגעו בי תיפול עליהם ממטה ופחד ולמפרע אמן אמן סלע ולמפרע נקודה אמן אמן סלע ללוקה ואומר לחברו גימל פעמים שלום לאותו אדם כמו שכתוב להלכה וילך לביתו בלב טוב, לא ככה נוגעים, כן? ועדיין לכל מפסיקין לראשי חודשים. זה ההסבר של מה שקראנו קודם לכל מפסיקין לראשי חודשים. כיצד מפסיקין לחנוכה? אמרו, ב-20, לא יודע מי זה אמרו, אבל לכאורה הכוונה היא מקור תנאי קדום.
ב-20, מפסיקין.
אני לא זוכר אם כוונה היא מפסיקין את התעניות, או אני חושב שזה הכוונה, אבל אני לא זוכר. אולי מתוך הדבר אני זוכר, לא זוכר. כיצד מפסיקים לחנוכה? אמרו, ב-25 בכסלב מדליקין נר חנוכה. Okay? מדליקין, עם ישראל, נר אחד של חנוכה. ואסור, לא יודע איזה איסור, להדליק בנר ישן. זה נפסק, כתוב בשם הראשונים, אבל בעצם מקורו. מסכת סופרים. רבותיי, זה כל כך חשוב לדעת את המקורות התנאים. אני זוכר כשלמדנו חולין, כולם דערו קדימה. ואני בשבועיים שלוש הראשונים ישבתי על המסכת משניות. ואז על התוספתא. ורק התחלתי ללמוד גמרא חולין, אחרי כל הכל הייתי בפיגור של חודש. ולאט לאט הדבקתי את הקצב. אבל מה קרה אחרי חודשיים? כשדנו בפשט בראש, אני אמרתי, זה לא יכול להיות פשט בראש, יש תוספתא נגד, זה לא יכול להיות שזה הפשט בראש. ואני, יש לי בסיכומים שלי, הסברים בראשונים, מסמך התוספתא שידעתי, שאחר כך הם רק גילו אותם באחרוני האחרונים. קודם כל למדו את הסוגיה במהלך מסוים, כי הם לא ידעו את התוספתא. ואני למדתי מהלך לגמרי אחר. ואז בסוף הם באים ודנים, אתם אומרים, לא, זה לא איך שאני הבנתי את הראש. אמרתי, לא יכול להיות זה הפשט בראש. בתוספתא כתוב הפוך, לא יכול להיות שהראש כותב הפוך מהתוספתא. איך גילית את זה? אנחנו רק מצאנו את זה באיזה... אמרתי, בסדר, אוקיי. אז אני אומר, כשלומדים ככה חפץ חיים גם אמר, צריך ללמוד מהמקורות, כשלומדים מהמשנה והתוספתא, ואז מגיעים לגמרא ולראשונים, ישנו היבט אחר, ישנו הרבה יותר מרחב פרספקטיבה מתוכה להבין את הגמרא. אני חוזר למסכת סופרים. אז נכון שאנחנו לא פוסקים כמו כל דבר פה, אבל זה נותן לנו הסתכלות. ואסור להדליק בנר ישן כתוב בשם ראשונים, הבית יוסף מביא את זה, זה לא כתוב בגמרא, אנחנו עכשיו יודעים שלראשונים היה מקור בתוספתא. חלק מהנושא כלים לשולחן ערוך לא מביאים את התוספתא, הם מביאים מהראשונים, אני חושב זה רעבייה, זה לא רעבייה, זה תוספתא, אסור להדליק בנר ישן. ואם אין לו אלא ישן, מלבנו באור, יפה יפה, גם כן. ואין מגביעין אותו ממקומו עד שיחווה. המסכת סופרים הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי הוא בניגוד לרוב הראשונים. ואנחנו לא פוסקים ככה. השולחן ערוך הרי פוסק, בתף רשיין ב' כמדומני, שברגע שסיימת כשיעור, אתה יכול להשתמש בנר, אתה יכול להשתמש בשמן, אז אנחנו נמדנים בזה. אבל צריך לדעת שזה בניגוד למסכת סופרים מפורש. במסכת סופרים כתוב, תשאיר צעד שזה יחבא. אנחנו נשאל שאלה, מדוע? האם פרסומי ניסה זה לא רק חצי שעה? האם יש פרסומי ניסה דקליה רגלה דתרמודאי? כבר אין אנשים בשוק, מה אכפת לי? תעשה מה שאתה רוצה עם הנר. פה כתוב מפורש, אין מגביעים אותו מקומות שיחבא. אז אם אנחנו רוצים, וברור לנו שהמבנה של התנאים, המבנה של הסוגיה מבחינה תנאית, אין מי שחולק. אלא ודאי שאחרי קליה רגלה דתרמודאי אין עניין שזה יהיה דולק, אז אנחנו נעשה אוקימתא. נאמר שהמסכת סופרים מדברת ששמת בדיוק כמות, אותה כמות, שמת חצי שעה, שמת קשיור, לא שמת מיותר. זה לא מופקע לומר ככה, כי סתם ככה, אם אין לך הנאה מהנר, אולי יש בזה אפילו בעל תשחית. איך אתה יכול לשים עוד שמן? אם אתה לא מקיים עוד מצווה, אז לשרוף נר סתם זה בעל תשחית. באיזה זכות אתה תשאיר את זה דולק אם אתה לא מקיים מצווה? תחשבו שבימי הגמרא לא היה להם שמן, כמו שהתוספתא אומרת בשבת. מה יעשה אנשי לודגיה שאין להם אלא שמן צנונות? זאת אומרת, כתוב בתוספת בשבת שלא היה להם שמן. לא היה, רצו לומר, מדליקים רק בשמן זית, עמד רבי טרפון על רגליו ואמר, מתחיל לומר, העיר הזו יש להם רק שמן כזה, העיר הזו יש להם רק שמן כזה, רואים שלא היה להם. אז זה היה עיקר המציאות, חזרה לענייננו. אז ההוקימתא הזו היא לא רחוקה, אבל אז הלשון היא מעניינת. אין מגביהין אותו ממקומו עד שיחבא. הלאה, מצוות הדלקתו, זה נושא שאני לא יודע איך לדייק אותו בסוגיה. יש מצוות חנוכה, יש מצוות נר חנוכה, יש מצוות הדלקתו. האם יש הבדל בין כל הלשונות האלה? לא ברור לי. אני כבר שנים תמע בלשונות האלה בסוגיה, ואני לא יודע פשט. מצוות הדלקתו, משגיאת החמה, אנחנו כבר דיברנו על שיטת רבינו תם על הלשונות השונים. מה זה משגיאת החמה? עד שיחלה הרגל מן השוק. ואף על פי, רון, אתה יכול ללמוד בכל רם, איננו פה מונופול לבית מדרש. ואף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר, לא ימום שמוד הענן יומם. וזה הופך לנו את הסוגיה. הרי הגמרא מביאה את הפסוק הזה, ורש"י מסביר. נכון, דבית ודרב יוסף, הגמרא מביאה סיפור. אשתו של רב יוסף הייתה מדליקה באיחור, אז רב יוסף בא ואמר לה, לא ימיש עמוד הענן ועמוד יש לילה, מלמד שזה משלים את זה. אז איך רש"י מסביר? רש"י מסביר, היא הייתה מדליקה נרות שבת באיחור, ורב יוסף שהיה סגי נאור, לא ראה את השמש, אבל הוא ידע טוב טוב מתי, כפי שרואים בכל הסוגיות, שרב יוסף שלט במציאות בצורה נפלאה, למרות שהוא היה סגי נאור. רב יוסף אומר, יודע שאשתו מדליקה מדי מאוחר את נרות שבת, אז הוא בא אליה בשיטה מאוד מאוד חכמה, הוא לא בא ואומר לה שבס, הוא לא נותן לה שיחת מוסר על חשיבות שמירת שבת, אלא יודע איך לדבר עם אישה, הוא בא ומתחיל לדבר איתה, על איזה ערך יש לנרות שבת שהיא מדליקה, כמה זה דבר גדול, והיא עושה בעצם את העמוד ענן בבית, היא נותנת אור עמוד אש של כל הבית, וצריך לעשות כמו עמוד האש, להדליק קודם, כן? לקח באיך מדברים עם אישה. כן, ממש לא אינטואיטיבי לגבר לדבר ככה. לגבר הרבה יותר פשוט לומר שבס. חזרה לענייננו, אבל בתוספת אנחנו רואים את אותו מבנה, אותו פסוק על הדלקת נר חנוכה. ופתאום כשאנחנו מסתכלים על הגמרא, הגמרא דיברה על נר חנוכה. זה חידוש של רש"י שלוקח את הסוגיה ומעביר את זה לנר שבת. הסוגיה עד אותה שורה מדברת על נר חנוכה. ופתאום הגמרא מספרת לדביתו דרב יוסף. עכשיו אם נעיז להציע פשט שונה מרש"י, אז נאמר שהפשט הוא שאשתו של רב יוסף הדליקה נר חנוכה בשביל המשפחה. ואז נשאל שאלה, האם סגי נאור יכול להדליק בשביל המשפחה? למה רש"י ברח מהפשט הזה? למה אי אפשר לומר שזה הפשט? כי כך נראה מהתוספתא, שאשתו של רב יוסף הדליקה נר חנוכה, לא נר שבת. ואז יוצא לנו הרבה חידושים ביחס לנר איש וביתו, מציאויות שהאישה אמורה להדליק בשביל הבעל. כן? חזרה לענייננו. אני רק אומר, למדנו את התוספתא, פתאום הגמרא נראית אחרת. פתאום הפשט שרש"י הוא חידוש מאוד גדול. כי המבנה של הסוגיה היה נר חנוכה, ורש"י לוקח את זה לנר שבת. אבל אני לא הייתי חולם לקחת את זה לנר חנוכה בלי לראות את המסכת סופרים. חזרה לענייננו. נר חנוכה, מצוות אלא כתום שקיעת החמד שיחלה הרגל מן השוק, ואף הפישן היה זכר לדבר, לא ימיש עמוד ענן יומם, אז המסך צופרים מביא לי את זה כזכר לדבר, ודי נר חנוכה, ועמוד האש לילה, ומדליקו ביום, או אם הדליקו ביום, אין נאותים ממנו, ואין מברכין עליו, שכך אמרו, אין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו, מה זה אמרו? אמרו את זה על נר הבדלה, זאת אומרת שכך אמרו, בדין נר הבדלה, כתוב במשנה בברכות, אין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו. אז מה הקשר? אני לא יודע מה פירוש המילה יאותו. עכשיו, נראה פה טוב, נעצור שנייה, ונתן כמה הקדמות, ואז נקרא שוב מסכת צופרים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל יהיה בגללו. תודה רבה. הקדמה ראשונה, כתוב בכמה ראשונים, ברן, ברביה, בכמה ראשונים כתוב שמי שרוצה ביום חול להדליק מפלג המנחה יכול, שולחן ערוך מביא, יש מי שאומר שאפשר להדליק מפלג המנחה, זה בכלל לא ברור. המצווה כמו שראינו זה מהשקיעה. אז קודם כל יש לנו מחלוקת, רמב״ם אי אפשר, תוספות אי אפשר, רש"י נראה שאי אפשר, רוב הראשונים לכאורה הם לא מתייחסים בצורה ישירה, אבל נראה שאי אפשר. פתאום יש לי ראשונים שאומרים לי מפלג המנחה אני יכול, והמחבר מביא אותם, כי יש מי שאומרים. עכשיו, אנחנו הולכים לא כמו בהג. בעל ההלכות גדולות אומר, בליל שבת תדליק אחרי השקיעה, נר חנוכה, כן? לא אומרים את זה למרצים. אבל יש כזו השיטה בראשונים. זאת אומרת... יפה. אז נכון שבעל ההלכות לא סובר כמו אומן אותם, אבל עדיין, אני אומר, זאת אומרת, לוי בעל הלכות גדולות, שהוא בעל מסורת הכי, אחד מהכי גדולים, השמש שוקעת, ואז מדליקים נר חנוכה. בסדר? רק שנדע שקיימת כזו שיטה. כי זה לא לילה.
זה לא שבת.
זה לא שבת, כן, בסדר, אוקיי. אני לא הולך לומר את זה משם, אוקיי? זה בלומדס אפשר לדבר. למה לא מגלים שיש כזו שיטה? אז אנחנו כולנו יודעים שליל שבת מדליקים מפלג, וזו ההוכחה שאפשר להדליק מפלג. כי הרי בליל שבת אתה לא תדליק אחרי שקיעה, אין כזה דבר להדליק אחרי השקיעה. נכון, אין כזה דבר להדליק אחרי השקיעה.
גם לא סומכים על הדעת הזאת אפילו בבדיעבד, נכון? או שכן.
הכוונה היא בן אדם שנתקע בצומת חיזמה והשמש שוקעת, האם סומכים על רבנו תם? לא, אנחנו מתייחסים לזה כשבת. מבחינתנו שקע חמה, שבת. ראית את הכדור יורד? שבס. עכשיו, חוד שזה פיקוח נפש, כמו שבשבת אולי מותר לך לנסוע, אז אתה יכול לנסוע. לא, זה מאוד מעניין, כי זה קרה. היה פעם פקק לא נורמלי בשבת חורפית, לפני איזה 3-4 שנים, כבר היינו בה בכנסת הזה, אני חושב.
זה יכול להיות שזה שבת שלקחתי אותך מי לבית חולים, והייתי עם הטלפון עם הרב, שבדקתי בדיוק מתי שקיעה, שהגענו עם איזה חצי דקה ל... עד כניסת שבת.
מי זה האדם? אבא שני. אז קודם כל, יש לנו יסוד. אנחנו פעם דיברנו על המבנה של פלג המנחה, על ההסתכלות על פלג המנחה, שזה בעצם בהתחלה מופיע רק בדיני קודשי. ואז זה עובר לדיני קריאת שמה, ואז זה עובר לדיני יום יום. דיברנו על זה, ודיברנו על האם... נעזוב את זה. אני לא יודע אם אתם זוכרים, לפני כשנה, אתם יכולים לעשות חיפוש באימיילים, עשיתי על זה סיכום בדף של פרשת שבוע. דיברנו על השאלה האם מפלג נטפל ליום שאחרי, או היום שאחרי נמשך לפלג. אמרנו שיש שני גדרים בזמן הזה מפלג עד השקיעה. יש שאני מדביק אותו לאחרי, יש שאני לוקח את האחרי ומוסיף אותו קודם. אני עושה תוספת שבת, אני אומר עכשיו אני לוקח את הקדושה של שבת ומעביר אותה עד פלג אחורנית, או שאני אומר מפלג אני כבר יכול להתייחס כאילו זה מחר. אני יכול להדליק נר חנוכה בחף דלת בפלג, אני אברך שהגיענו לזמן הזה, אז מה אני אומר? שמפלג אני מדבק לחפה. כן? אני לוקח, אז אמרנו יש שני דברים. יש לקחת את הזמן הזה להעביר אותו לשם, יש לקחת את השם להעביר אותו לזמן הזה. כן, דיברנו על זה. אני רק מזכיר, חזרה לענייננו. מה כתוב לנו פה במסכת סופרים? הדליקו ביום, משמע שיש אופציה להדליק ביום. זאת אומרת, המסכת סופרים פתח לי אופציה שבראשונים לא מופיעה כמעט. בית יוסף לא מביא את המסכת סופרים, הוא מביא את הר"ן, הוא מביא עוד ראשון אחד שניים, ואומר יש מי שאומר הלכה למעשה. אנחנו פתאום רואים שיש איזה לכאורה סמך יותר גדול. שאלה הבאה, בן אדם לא הדליק נר חנוכה בלילה, יכול להדליק ביום? לא הדלקתי, הייתי במד"א, עבדתי כל הלילה, הגיע היום, אני יכול להדליק נר חנוכה? למה לא? ההלכה היא מה שאתה אומר, ההלכה היא שלא. השאלה היא למה לא? אז כולם אומרים, זה פשוט, לתן צריך בשעה שהבית יוסף אומר. כולם אומרים, ודאי, שרגה בתיה רמיה אני, האור באמצע היום, מה זה יועיל? סליחה, האור באמצע הלילה גם לא יועיל לי כלום. זה הכל בשביל המשפחה. אז מי אמר שלא? זאת אומרת, בוא נדליק את זה, אנחנו היום שכל הפרסומי ניסה הוא לבית, ההפך, תדליק ביום, זה עוד יותר פרסומי ניסה. אתה יושב בסוכה בחורף, לא בקיץ, נכון? אז מה? אז לבית יוסף זה פשוט, ולהרבה ראשונים זה פשוט. לנתנאל הקטן זה לא כל כך פשוט. הרעיון הזה שאני לא יכול להדליק ביום, וראיה בבית כנסת נהגו להדליק ביום, גם בלילה, גם ביום, בלי ברכה. חזרה לענייננו. אני אומר, אתה מוכן להדליק ביום מפלג, יש לך אור, אתה לא אומר שער גבתי הרמי ההני, אבל למחרת אתה לא מוכן להדליק. נכון. אוקיי, אז אני אמרתי, זה קשה לי, אני מסכים לך, אז הרב מרודנברג כותב את זה, והראש כותב את זה, אז מה? זה סברה. זה סברה, הרי כשמניחו על שולחנו ודיו, זה גם לא ניכר, כך נר אחרת, תשתמש לאורה, מחלוקת ראשונים, מה זה תשתמש לאורה? מה זה ניכר בבית שלי? יש לי תאורה, בוא נהיה ריאליים. רוב הציבור, אם הם לא היו צריכים להתפלל מנחה וערבית, לא היו יודעים מתי השקיע. מי שמתפלל מנחה גדולה לא יודע מתי השקיע. הווה אומר, אין לנו מושג מתי השמש בחוץ והשמש לא בחוץ, יש לנו אותו תאורה. אז אם אתה תאמר לי שגה בתיאר המאי הני, אני אומר לך את זה על גם הלילה שלנו. אני אומר, בימינו. יש לי נפקמינה אם זה יום או לילה? אני יושב פה באמצע, יש איזשהו נפקמינה? אני מסתכל לחוץ, זה חושך, כן יופי, אז מה? אבל אם הדלקת נר חנוכה שלי היא בתוך הבית, אז אני אשאל, אז אולי צריך לחבות קצת נרות כשמדליקים נר חנוכה. לא, אז אתה תבוא להשתמש בהם. מה אני עושה? אני אומר, אם זו הסברה, אז אני לוקח את הסברה כקושיה על ימינו. ודאי לפי הפוסקים שאומרים שהיום עדיין חל הדין שעיקר פרסום הניסו לתוך בני הבית. הרי יש מחלוקת ראשונים אחרונים גדולה מאוד בזמן הזה. האם היום אני אמור להדליק בחוץ או בתוך הבית? איפה אני אמור להדליק? היום, למעשה, איפה אני אמור להדליק? אז יש גדולי הפוסקים בשני הצדדים. יש גדולי הפוסקים שאמרו, היום אתה כבר בארץ ישראל, אתה יכול, גם באמריקה, אתה יכול, לך תדליק בחוץ. יש גדולי הפוסקים שאמרו, זהו, נגמר. העיקר פרסום ניסו לבית עד היום הזה, אמרנו, זה השתנה הדין. גם היום, תדליק בתוך הבית. אתה רוצה, תדליק בחלון, אבל עיקר פרסום ניסו עדיין לבני הבית. אם קר פרסום הניסה לא לבני הבית, אז מה פרסום הניסה שלי? יש לי תאורה, אני לא יודע מתי השמש בחוץ או השמש לא בחוץ, אין לי מושג. אני רק בא לחדד את הנקודה. חזרה לענייננו, אנחנו במסכת סופרים. אם הדליקו ביום, אז אתה תפרש ביום מפלג המנחה, ואני אציע שאולי היום זה למחרת. כן, זה אפיקורסי מה שאני אומר, אני מסכים. זה נגד כל הראשונים, אני מסכים. אני בא לחדד את הנקודה שבמסכת סופרים זה לא ברור. מה זה אם הדליקו ביום? ואם הדליקו ביום, אין נאותין ממנו. אני לא יודע מה פירוש המילה נאותין ממנו בשלב הזה, ואין מברכין עליו אם אתה מדליק ביום. שככה מרו, אין מברכין על הנר עד שיותו לא רואו. לא יודע מה הלשון הזה. הלאה, אין חוששין לפתילתו להחליפו עד שיחלה. שוב, זה מוזכר בראשונים, בעצם המקור הוא כבר במסכת סופרים. נפסק להלכה, אבל עכשיו ישנו מקור ביותר חזק לזה. הלכה היא, נר חנוכה, אני כבר אמרתי שבוע שעבר שאני לא יודע מה המילה הזו, מה זה נר חנוכה, מצווה להניחו בפתח הסמוך לרשות הרבים. שתהי מזוזה בימין ונר חנוכה משמאל. זה דבר מאוד מעניין. הראשונים אומרים שאני הייתי חושב הפוך. כתוב, וכך הרמ"א פוסק, אנשים שמפני הסכנה מדליקים בפנים, כבר כתוב בגמרא, מניחו על שולחנו. למה על שולחנו? תניח בצד הפנימי של הדלת. זאת אומרת, אני הייתי רוצה לבנות איזשהו מערך רעיוני ולומר שהיות והיו מכריחים את היהודים להוריד את המזוזה מפתחיהם ואת הדלתות מפתחיהם, אז חזל רצו שיהיה נר איש וביתו, כמו שהרב שלמה פישר יש לו מהלך שלם שבכוונה רצו, מזוזה זה השם אחד, נר חנוכה, תלית, אתה מאגד את כל האמונה היהודית בהדלקת נר חנוכה. מקסים, יופי. אבל למה כשאני מדליק בפנים לא אמרו לי לעשות את זה? למה כשאני מדליק בפנים לא אמרו לי תדליק את הנר חנוכה משמאל, מזוזה מימין, אתה נכנס הביתה יהיה לך מזוזה, אני יכול לקיים אותו דבר? לא, מניחו על שולחנו.
יש תשובה בלבטיש.
כן.
שאם אתה שם אותו בצד, בכניסה לבית, אתה פותח את הדלת, אתה ניגש ב...
אתה תפיל את זה, אז תכניס את זה עוד טיפה.
על השולחן,
לא, אז מה שיוצא זה שעל השולחן הם רצו את זה, כי אז זה לא ניכר. אם הפרסאים באים לבדוק, אם הדלקת ביום שאסור לך להדליק, זה לא ניכר על השולחן. אבל הרמה בעצם מביא שהיה תקופה שהיו נוהגים להדליק באמת מבפנים ליד הדלת. הרמה אומר לא צריך. למה לא צריך? אלא מה אנחנו רואים פה? שזה לא כל כך חשוב. נחנו כאן צנחוב בפתח הסמוך לרשות הרבים. אז אם זה בפתח הסמוך לרשות הרבים, אז חשוב לי שיהיה מזוזה בימין, החנוכה בשמאל, לקמה שנמה, מה יפית ומה נעמת, מה יפית במזוזה ומה נעמת, בנר חנוכה. כן? אוקיי. זה לא מה שכתוב בגמרא שלנו. טוב. הלאה. ונרות כבית הלל, משומנין בקודש שלא מורידין, כי אין ימים היוצאין. אז פה המסכת סופרים מצרף את שתי השיטות. הגרא על השולחן ערוך רוצה לעשות מזה מחלוקת לדינה. מה הטעם? הגמרא מביאה שני טעמים לבית הלל. האם זה בגלל מעלין בקודש, בגלל זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, או, אתם מכירים את הסוגיה קצת, כן? או בגלל כנגד הימים היוצאין. אומר הגרא, הרמב״ם פוסק שזה מעלין בקודש, בגלל זה לרמב״ם לא מעניין אם יש לך 10 אנשים בבית, תדליק 10 נרות. יום שני 20. אף אחד לא יודע, אף אחד לא יכול לספור ולשים לב שהלכת מאחד לשתיים, כשאתה עושה 10, 20, 30. אז הגרא אומר נכון, כי הרמב״ם הולך עם השיטה, מעלין בקודש, ולפי מעלין בקודש, אתה לא צריך כנגד ימים היוצאים. זאת אומרת, הגרא עושה מזה מחלוקת, או זה או זה. ככה הגרא מסביר. אני תמיד יש לי קושיה על הגרמה, מסך צופרים הזה. כי פה אתה רואה במסך צופרים, טענה אחד שסובר את שניהם. אני אומר, זה הגרא הוא גאוני, אני רק כתוב לי בשולחן ערוך שלי, שהלך לי לאיבוד, שצריך עיון על הגרא הזה, מישהו ישתמש בו. אורך עם ג' שהקדוש ברוך הוא ישנים לי חסרוני. אז אחד מהערות שכתוב לי, שעם צריך עיון על הגרא, מסך צופרים הזה. אני לא יודע. לכאורה זה ראיה נגד המהלך הזה. אני הקטן, בסדר, אני לא נגמר, מה ראינו פה? ראינו את שתי השיטות בשיטה אחת. הלאה. וכיצד מברכים, אנחנו יודעים את המילה כיצד, נכון? כאיזה צד, יהיו לו כמה צדדים. ביום ראשון המדליק מברך 3, והרואה מברך 2. ברוך אתה השם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר. יפה, להדליק נר, מצוין. למדנו משהו היום. ואומר, הנרות האלו אנו מדליקים, זה המקור להנרות הללו. אז בואו נראה את הגרסה. הנרות האלו אנו מדליקים על הישועות ועל הניסים ועל הנפלאות. איך אנחנו אומרים? הנרות הללו אנו מדליקים על ועל המלחמות. אנחנו מוסיפים את המלחמות, אנחנו מוסיפים קירשי. טוב, זה קצת נפקי מינה, האם זה גם על המלחמות? מה?
זה שיר, לא?
זה מה?
זה שיר, זה לא...
אני לא הבנתי שזה שיר, אני הבנתי שזה הגדרה. אני הבנתי למה אני מדליק את הנרות האלו, אני הבנתי שזה המקור לשיטת הרמב״ם, שהנרות הם צריכים להיות כדי להודות ולהלל. זה נפקא מינה ענקית. כשאני שותה 4 כוסות בליל הסדר, אני עושה את זה כדי להודות ולהלל? הרי גם 4 כוסות יש דין פרסומי ניסה. אני עדיין, כל החיים שלי, יש לי הרבה שאלות בסוגיה של חנוכה. אחת השאלות שיש לי, ואני ממש לא מוצא לזה הגדרה, ושאלתי כבר כמה תלמידי חכמים ולא שמעתי מהם שיש להם הוכחה להגדרה. זאת אומרת, אנשים אומרים רעיונות, אבל אני רוצה משהו עם בשר, תוכיח לי. מה רעיונות? אני גם יכול לומר, תוכיח לי, מה ההגדרה של פרסומי ניסה? אני חושב שאלה יסודית. מה החיוב לפרסומי ניסה? זה גדר של קורבן תודה, כמו ברכת הגומל. אני אומר, מה החיוב? אני רוצה להבין. אני הייתי על אופניים. שעה אחרי שבדקתי את הבלמים, שלושה חודשים אחרי שהחלפתי את כל מערכת הבלמים, לא היה אמור לקרוא כלום, נכון? אין לי בלמים, ואני נכנס לכביש, והקדוש ברוך הוא מציל אותי. ברוך השם, עשיתי חסד. אז מה אני אומר לעצמי? טוב, אני כבר לא נוסע באופניים האלה. לא בגלל טראומה, בגלל היגיון. לא שווה לי. זה כלי לא אמין. אני לא עולה על זה, לא שווה לי. חיים יותר יקרים. אני צריך לעשות סעודת הודיה. יש לי חיוב, יש גדר פרסום הניסה. דוד המלך כל הזמן אומר שבקהל רב הוא הולך לשבח. לא יודע. אבי בר יושב איתי בפגישה, מתיישר לטכנאי גז, אומר לי, תדע, מישהו ניסה לרצוח אותך, חתכו לך את הגז, היה יכול להיות לך פיצוץ. היינו יחד, בדיוק באמצע הפגישה, הוא ראה אותי שם. אחר כך התברר לי שהטכנאי גז הזה הוא שקרן. שהוא אוהב לעשות דרמה, הוא אוהב לעשות מכל דבר סיפורים. מה? אני הייתי שם בוודאי היה דליפת גז. האם מישהו ניסה לרצוח אותי או לא, אני לא יודע. אבל בגלל זה לא עשיתי סעודת הודיה, כי אני לא ממהר להאמין לערבי נגד יהודי, הוא העליל על יהודי, ובית, כי אמרו לי שהוא ידוע באותה שכונה שהוא עושה דרמה מהרבה דברים, אי אפשר להאמין לו. אז בסדר, אז בסדר, אז בסדר. אני מעדיף להאמין שלא ניסו לרצוח אותי. יופי, מצוין. אני חייב, כששמעתי את זה בהתחלה, אמרתי, אני צריך לממן את הקידוש של אותו שבת. סעודת הודיה, צריך להודות לקדוש ברוך הוא. היה לי פה סכנת חיים, וברוך שם ניצולתי, והסוף התברר לי שלא כל כך פשוט שהיה פה בכלל סכנה. אבל יש לי חובה להודות, אני אומר, אני לא יודע, יש להודות, אני צריך לומר תודה לקדוש ברוך הוא. מה הגדר הזה שפרסום הניסה? ידוע שהרב שטיינמן אומר לאנשים, אל תעשו סעודות הודיה. תאמו תודה לקדוש ברוך הוא בפרטי, ואל תוציאו לאנשים את העיניים עם סעודות. תנו צדקה לעניים, תעשו דברים אחרים. הוא אומר שזה רעיון לא נכון מה שאנשים עושים. כל דבר שקורה להם, הם אוספים את כולם, אומרים להם, התפללתי ונושעתי, כל מיני. הוא אומר, תעזוב, תן צדקה לעניים, תאמר תודה לקדוש ברוך הוא. הלך לך טוב, סוף סוף אשתו נפקדה, 40 שנה לא היה להם ילדים, עכשיו יש, תהיה בשקט. אל תפרסם, אל תעלה עין הרע נגדך. תאמר תודה בצורות אחרות. רגע, אני שואל מקורות. מה החיוב שפרסום הניסה? אני רוצה לדעת, אני רוצה להבין. למה היה כל כך עניין בארבע כוסות לעשות פרסום הניסה לנס של ארבע לשונות גאולה? לא יודע. זאת אומרת, מה הגדר הזה? זאת אומרת, לא ברור לי. הסוכות זה פרסום הניסה של ענני הכבוד? נשאל, לא ראיתי באף מקום הגדרה כזו, אז אני אומר, אין לי הגדרה, אין לי, אני לא יודע, לא יודע. חזרה לענייננו, אז אותו דבר בנרות הללו, כשאומרים לי שהנרות הללו פה, במקור תנאי, אני צריך לומר את זה ושים לב, שהנרות הללו זה לפני הברכות האחרות, שזה גם דיון בהלכה. אבל המסך צופים כתוב, ארוך השולחן לא אוהב את זה, זה איפה שארוך השולחן אומר, טוב, הגרסות משובשות. אז אני הקטן אומר, שאני הייתי מסביר אחרת. שחזל רצו, וזה המקור לשיטת הרמב״ם, מיד אחרי הדלקה, תאמר הנרות הללו, תסביר לעצמך ולניצבים מה אתה עושה. אני בכלל לא ברור לי בגדר פרסום הניסה, כמה מהפרסום הניסה הוא לאנשים שעומדים פה? זאת אומרת, האדם שעובר ברחוב ורואה את הנר שלי, אני עושה לו פרסום הניסה כי מה? מה הוא רואה? היהודי דליק נר מחוץ לבית, יופי. אז מה? מה הגדר פה? הוא יודע את הסיפור, זה מעורר אצלו התפעלות שהקדוש ברוך הוא עשה לנו נס. קודם כל שנה שעברה בדרשה אני הבאתי רבנו יונה בברכות שאומר על הפסוק אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה שנפרסם את הנס לגויים. אז ברבנו יונה הזה ראיתי מקור שיש פרסום הניסה לגויים. שנית, רש"י אומר מה זה תרמודאי שם אומה. אז הרב לוינצל כשדיברתי איתו על זה לפני שנתיים או שלוש הוא אמר לי זה אומה של יהודים, זה לא אומה, זאת אומרת זה יהודים שגרים בתרמודה, זה לא גויים התרמודאי. אני אמרתי, האם יש פרסום מניסה לגויים? התקשר ליהודי, אמר לי, הוא בסין, הוא באמצע עסקים, האם יש לו עניין להדליק נרות חנוכה בלובי של המלון, שהגויים יראו אותו מדליק נר חנוכה? יש לו פרסום מניסה לגויים? איפה, מה הפרסום מניסה שלו? הוא מברך על ההדלקה, אין יהודים. במקום שאין יהודים, רק גויים. אז האמצע אמר, אין לו פרסום מניסה לגויים. אני אמרתי, רגע, אבל מה עם תרמודאי? אז אני שואל, הנרות הללו, מבחינתי, זה לא סתם שיר. זה הגדרה מאוד חשובה, אולי זה הגדרה לאדם עצמו, אולי זה להגדרה לאלה שניצבים סביבו. אז במסכת סופרים כתוב, ואומר הנרות האלו אנו מדליקין, אני לא יודע למה לשון רבים, אולי הכוונה הוא וביתו, זאת אומרת, אנו מדליקין, יש גם דיון מה זה הנרות, בלילה הראשון הוא הדליק רק נר אחד. הוא מדבר עכשיו על כל הנרות שהוא ידליק, הנרות האלו אנו מדליקין על הישועות ועל הניסים ועל הנפלאות. לא יודע למה. למה אני מדליק נר על הישועות? אני מבין פרסומי ניסה, אני מבין שאני מדליק על הנס, אני לא מבין שאני מדליק על הישועה.
פתח
לו על המלחמה. אז למה אני צריך להזכיר את הישועה? מה הוספתי במילים על הישועות? זה מה שלא ברור לי. לכאורה אני מדליק על הנס, למה אני אומר על הישועות?
מה
המלחמות? פה לא כתוב מלחמות.
כן, בסדר, אבל אמרת שיש את זה בהתלה.
כן.
מה זה עושה?
אז אני הצעתי שבוע שעבר שיכול להיות שהנר הראשון הוא כנגד המלחמה, בהמשך הוא כנגד ההדלקה. זאת אומרת, לא ברור לי שזה אותו גדר, הנר הראשון מהשאר. לא ברור לי, האם אני מדליק 8 נרות כנגד המלחמה? אף אין היו באותו הנס. איזה נס? מה שאומר לי, גם גזרו עליהם. זה ישועות, זה הדלקה, היא על זה שנושענו מהצר. וזה חוזר למה שאמרתי שבוע שעבר, שלי נראה שהדגש בכל הסיפור של חנוכה זה שסגרנו פרק בהיסטוריה היהודית, סגרנו את הפרק היווני, וזה מתאים לישועות. זאת אומרת, נושענו מידי הממלכה היוונית, אבל אז זה עולם אחר. אז רגע, אני מדליק נרות פרסום הניסה, אני מדליק נרות כי סגרתי פרק עם היוונים. אתה יכול לומר שניהם יחד, אבל הם שני דברים שונים. אתה יכול לומר, זה נעשה, ישועה נעשתה על ידי נס. אבל זה חידוש, כי ההגדרה שלנו תמיד, אני מדליק נרות לפרסם את הנס. הלשון של הרמה, של הטור, זה להזכיר את הנס. הלשון של הרמם זה להכיר את הנס. אתה רוצה לראות את הנס, אחרת אתה אולי לא תשים לב שהיה פה נס. אתה תאמר, כמו שמאירי כותב, שהיהודים קראו לרומאים ויחד נלחמו ביוונים, וכמו שכתוב בספר המכבים שהשתמשו בכל מיני תכסיסים ובחרו את התקופה שבדיוק היה מרד במקומות אחרים ולא היה שווה ליוונים להתמודד עם היהודים יותר מדי. יש הסברים. זאת אומרת, אני לא חייב לראות את הנס. כשכתוב להזכיר או להכיר את הנס, זאת אומרת, היה מקום לראות את המלחמה הזו אחרת. המאירי מדגיש בהקדמה שלו לפרקי אבות ש... לא אומרים בציבור, שהחשמונאים הביאו את הרומאים למלחמה נגד היוונים. זאת אומרת, היה פה איזשהו הסכם, אנחנו תוקפים מפה, אתם תתקפו משם, ויחד צריכו להוציא את האויב היווני מהארץ. בסדר, זה לא הסיפור שאנחנו רגילים בו. חזרה, גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, תמים ביד תורים. חזרה לענייננו. אני רק אומר, מה אני אמור להוציא מהדלקה? ובעיניי הנרות הללו מאוד חשוב. חזרה לענייננו, אשר עשית לאבותינו על ידי כהניך הקדושים. לא יודע למה הפרט הזה חשוב, אלא אם כן אנחנו שוב רומזים לתאורים, תמאים ביד תאורים. וכל, יש פה שאלה אם גורסים את המילה מצוות, כי הריף גורס בגמרא שאנחנו היינו על סך להתחיל. הגמרא אומרת קבעום ועשאום ימים טובים, אז הריף אומר 8 ימים טובים. עכשיו מי נפקא מינה? יש תשובת הרשב"א, שהרשב"א כותב בתשובה בן אדם שפספס יום אחד של הדלקת נר חנוכה לא יכול להדליק עוד. ככה הרשב"א כותב בתשובה. זאת אומרת, זה כמו ספירת העומר, פספסת יום שלישי, גמרנו. אז בית יוסף אומר, לא, זה לא פשט ברשב"א. לא, 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 לא. הוא מתכוון שאם תספסת אותו לילה, אתה לא יכול להדליק ביום למחרת. זה לא פשט. זה מה שכתוב ברשב"א. אבל הוא אומר, זה לא הפשט. גם הרשב"א מודה שאתה יכול מחר להדליק. הוא מתכוון באותו יום אתה כבר לא יכול להדליק. אוקיי. בסדר. הבית יוסף אומר, אני מקבל, אבל אני אומר, הוא בעצמו מביא שהרשב"א כתב, זאת אומרת, הוא היה צריך לתת את הפשט הזה ברשב"א. זה שמונה ימים טובים נחלקים, או זה יום טוב אחד ארוך? הרי שחיינו, אנחנו אומרים, זה הכל זמן אחד. אבל שעשה ניסים לאבותינו, אני כן אומר בכל יום. וזה גם כן המילים בזמן הזה. זאת אומרת, שחיינו, אני אומר, זמן הזה הגעתי, זה העידן. אבל ניסים לאבותינו, אני אומר, לא, כל יום הוא בפני עצמו. אז יש בחינה בחנוכה שהלכתית, אני מסתכל על כל יום כיום בפני עצמו, כגרסת תריף. יום טוב בפני עצמו, עשו שמונה ימים טובים, הרית מוסיף את המילה שמונה בגמרא. עכשיו חזרה למסכת סופרים. אומרת, וכל מצוות או מצוות שמונת ימי החנוכה, רק אומר, יש זה השלכה לרשב"א. האם זה שמונה מצוות, כמו שאני מברך על כל מצווה בפני עצמה, וגם אם זה שמונה מצוות, הרי בספירת העומר, אני אומר, כל אחד קשור לשני, הנרות האלו קודש, לא יודע מה פירוש המילים האלה, ואין לנו רשות, לא יודע מה זה רשות, להשתמש בהן, אלא לא יודע מה זה להשתמש בהן. כי הרי הראש אומר, שכשהגמרא אמרה נר חנוכה, היינו את הגמרא פה, היינו את הגמרא פה שאמרה אסור להשתמש לא רע, אז ישנו את הגמרא פה שאומרת אסור להרצות מאוד כנגד נר חנוכה. אז יש דיון בראש וברן, מה ההבדל בין אסור להשתמש ואסור להרצות? אז הראש אומר, זה תשמיש מבוזה, כשאתה ליד האור עושה כזה דבר. מצד התשמיש אין לי בעיה, מצד הביזיון יש לי בעיה. זאת אומרת, אסורנו להשתמש, תשמיש של קבע, שזה נראה שבשביל זה הדלקת את הנרות. האם מותר לי להרצות מאות נגדו? זה דין בכל המצוות, אתה לא יכול לבזות את המצווה. מצד השימוש, אסור לי להשתמש. מצד אסור להרצות מאות כנגד זה, זה לא דין בנר חנוכה, זה דין בכל המצוות. חזרה לענייננו. הנרות האלו קודש, ואין לנו רשות, לא יודע מה פירוש המילים, אין לנו רשות להשתמש בהן, אלא לראותן בלבד, כדי, או, הכדי חוזר על למה אני מדליק, או הכדי חוזר על למה אין לי רשות להשתמש. מה זה כדי? כדי להודות, אז זה לכאורה מקור לשיטת הרמב״ם, שהדלקת נר חנוכה היא כדי להודות. לשמך, לא יודע מה פירוש המילה הזו, על נפלאותיך ועל ניסיך ועל ישועתך. הפכנו את הסדר מההתחלה. בהתחלה אמרנו ישועות, ניסים ונפלאות, עכשיו אני הופך את הסדר לנפלאות, ניסים וישועות לפי הגרסה פה. ברוך אתה השם שהחיינו. זאת אומרת, לפי המסכת סופרים, הנרות הללו מביא אותי לשהחיינו. זה מאוד הגיוני. אני הזכרתי לעצמי מה אני עושה פה, עכשיו אני יכול למברך שהחיינו. מתוך הנרות האלו זה טבעי שאני מברך שהחיינו. ואומר שעשה ניסים לאבותינו, אלו למדליק, אבל הרואה אינו אומר ביום ראשון אלא שתיים. ובמסכת סופרים זה נראה שהנרות האלו זה המשך של הברכה, או הקדמה לברכה הבאה, כי הוא אומר באמצע את הוואומר. איפה אנחנו מוצאים רעיון כזה? ברחמן. לעולם על יחסרינו, הרחמנים לא חלינו לעולם בעת. לפי הרמב״ם זה חלק מאותה ברכה. הברכה מספיים בסוף הרחמן. אז יכול להיות שזה המבנה פה גם כן. אבל הרואה אינו אומר ביום ראשון אלא שתיים, שהחיינו ושעשה. ופה יש לנו קצת רמז לרעיון של נר חנוכה. איפה עוד מצאנו שרואה מברך על מצווה? זה לא על המצווה, אתה מברך על ההנאה שלך מהאש, אבל ראיתי מצווה שמישהו אחר אני מברך. יש לך לשמוע כל שופר, כי זה המצווה, לשמוע. גם התוקע, המצווה שלו היא לשמוע, לא התקיעה. איפה אתה מוצא? יש לך ברכת הראייה, שכמעט תמיד זה ברכת הנהנים או ברכת השבח. אתה רואה לבנה חדשה, אתה מברך, אתה רואה. מה זה פה הברכה? מכאן ואילך המדליק מברך להדליק ושעשה, והרואה אומר שעשה ניסים, רק שעשה ניסים. טוב, את השאר אני משאיר לכם. יש פה עוד דברים מאוד מעניינים, אבל נשאיר את זה לכם. כן. בסדר, אז ראינו קצת מסכת סופרים, נמשיך בסוגיה, או שיש סוגיות ספציפיות שאתם רוצים שנראה, כי את הכל אני לא חושב שמספיק, אז מתוך המבנה יש משהו שמעניין אתכם? בחמש דקות הנותרות? אז טוב.